ريش نون ألف نعنى ومت أجمرة إن كان نشألة شألة من المציאות את אל בית המדרש מדוע יש איסורים בעולם וכמו שדיברנו שהשורש של האיסורים מתחיל בפנים בשורשי הדעה הערכים האידיאליים ומופיע במציאות אבל עלינו לטפל בשורשי הבעיה ברעיון בהשקפה ומכוח זה לטפל בבעיות המעשיות במציאות אז מכה זו מפני מה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה אומרת הגמרא נענה רבי יהודה ברבי אילאי ראש המדברים בכל מקום כן רבי יהודה ברבי אילאי הוא הראשון שעונה לשאלה הזאת והוא נקרא ראש המדברים בכל מקום נענה ואמר כבר נחזור רגע למשפט הזה נענה ואמר אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך פה גומר זו דעתו בכל אופן הפסקה שנלמד היום היא מדוע רבי יהודה ברבי אילאי נקרא ראש המדברים בכל מקום לא רק מדוע ברמה ההיסטורית שכבר נזכיר משפט אחד אלא ברמה הפנימית מה? למדנו את רשנון א', למדנו זה שם. יכול להיות, אני כבר לא זוכר. אבל אנחנו לומדים לפי הסדר פה. בכל אופן, אז למדנו בלג בעומר, מדוע רבי יהודה ברבי אילאי נקרא ראש המדברים בכל מקום. אז כידוע, רבי יוסי, רבי יהודה ורבי שמעון, ישבו מעין מועצת גדולי התורה של הדור ההוא, ישבו ודנו איך לדון, איך להתייחס לכל הפיתוח החוכמתי נקרא לו. המחשבי והטכנולוגי שאומות העולם פיתחו את העולם אז רבי שמעון גינה רבי שמעון אמר כל מה שעשו לטובתם עשו ואז הרומאים הוציאו עליו גזר דין מוות ברח לבית הכנסת אחרי זה למערה מזה יצא ספר הזוהר כידוע רבי יוסי שתק ראו הרומאים את זה שרבי יוסי שתק הגלו אותו לציפורי רבי יהודה אילה רבי יהודה שיבח רבי יהודה אמר איזה יופי כמה נעים ומתוקנים מעשיהם של אומה זו גמרא שמופיעה בתחילת מסכת, באמצע מסכת שבת, שליש מסכת שבת גם בתחילת מסכת עבודה זרה וכו'. אז רבי יהודה ברבי אילאי שיבח, אמר כמה נעים מעשיהם של אומה זו, הרומאים שמתקנים את העולם, שכל, טכנולוגיה וכו' וכו'. ואז מינו הרומאים את רבי יהודה ברבי אילאי להיות ראש המדברים. דהיינו, הדובר של הממשל הרומאי היה רבי יהודה. מדוע? ברובד הפשוט קודם כל, כי מבחינה היסטורית הוא באמת היה הסנגור הגדול של הרומאים הוא בעיקר כלפי עם ישראל אז מאז רבי יהודה ברבי אילאי נקרא ראש המדברים בכל מקום אבל כמובן אם רבי יהודה ברבי אילאי אילה אז זה מגלה שיש לו אישיות שמסוגלת להיות ראש המדברים בכל מקום נא לו לשכוח גם שההגדרה הזאת של ראש המדברים בכל מקום היא הגדרה של חזל היא הגדרה של חכמנו היא לא ההגדרה של הממשל הרומאי שהפך אותו לדובר. מבחינת הממשל הרומאי הוא דובר הממשל. אבל מבחינת עם ישראל הוא ראש המדברים בכל מקום. אם כן, יש כאן הגדרה מאוד מאוד מעניינת. הנקראת ראש המדברים בכל מקום. מאוד מעניין. אז בואו נראה את הפסקה שלנו בעין היה, שכאן הרב מנסה יותר להעמיק בשורש אישיותו של רבי יהודה ברבי אילאי וממילא מכוח האישיות הזאת הוא נהפך לראש המדברים בכל מקום וממילא מכוח זה הוא שיבח את הרומאים ומכוח זה הוא נהיה הדובר של הממשל הרומאי כלומר הוא נהיה ראש המדברים לא כי הוא שיבח את הרומאים אלא היות והייתה לו אישיות כזאת אז הוא שיבח וממילא מונה למה שמונה אז בואו נראה את כל הפסקה חן וכבוד אשר ייתן השם לחכמים וראשי הדורות הכל נערך הוא לפי התכלית של הפעולה הצריכה לצאת מהם על הכלל כולו על כן כל חלק וחלק מחלקי ההשלמה התורית נוטל את רושם כבודו בעיני העם על ידי כל אותן הסיבות המזדמנות על פי אורחות ההנהגה העליונה לפי אותו הצורך שיש במציאות הסיוע שיש במציאות הסיוע שצריך להיות מסתייע מהסכמת האומה וכבודה והנה העיקר הפועל בחיי האומה שצריך לו עוז ושלטון הוא הכוח המעשי המתואר בהליכותיה של תורה או בהלכותיה של תורה שהם חוקי השם ומשפטיו על ישראל שבהם צריך הכרת עוז מלך וכוח של שליטה אמנם העניינים ההרגשיים והעיוניים ביחס לצד המעשי הם לוקחים את הלבבות באור החיים והקדושה העליונה הנמצאת בקרבם באופן גלוי על כן אין ההכרח של הסכמת הכבוד הגלוי כל כך גדול בהם בעיון ובהרגשה על כן רבי יהודה בעל ההלכה, נא לו לשכוח את הפסקה הקודמת, פסקה רשמם ת' שראינו שם ששלושה צינורות להופעת השם בעולם, ורבי יהודה הוא הצד המעשי, כמו שראינו, רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה כרבי יהודה וכו'. על כן רבי יהודה בעל ההלכה שפעולתו ניכרת הרבה בקביעות המעשה שהלכה כמותו, מעת השם הייתה נסיבה או נסיבה שלו, מלשון סיבה פנימית, הייתה נסיבה שלא יינתן כבוד גלוי ועוז מוחש גם בימי ירידת האומה והשתעבדותה. כדי שיקום עוז ההנהגה המעשית, הצריכה להקיף בכוח איתן את כל העם כולו, להיות לעם להשם בשמירת התורה והמצווה, על ידי כוח הכבוד הרשמי ואיתור השליטה, ביותו ראש המדברים בכל מקום. אולי איזושהי הקדמה מאוד 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 כללית. סוגיית הדיבור, ראש המדברים הוא ראש הדיבור. סוגיית הדיבור היא סוגיה גדולה מאוד בתורה, ודאי בחז"ל. מה המשמעות של המושג שנקרא דיבור? הרי נא לא לשכוח, אנחנו מדברים עכשיו על המחלה שגומרת בפה, שמקורה היא לשון הרע, אסכרה, נכון? יש כאלה שאומרים אסכרה זה בלשון הרע. מה העניין של הדיבור? אז אפשר לומר באופן פשוט וראשוני מאוד, שבעצם האדם כלול משלושה כוחות, שהדיבור הוא הכוח הממצע בין שני הכוחות שבקצוות. דיין, האדם מורכב קודם כל מעולם של מחשבות, בית העולם, האדם מורכב מביטוי של מעשים. יש באדם עולם מחשבי ויש באדם ביטויים מעשיים לעולם המחשבי שלו. החלק המחבר בין המעשה לבין המחשבה או בין המחשבה לבין המעשה הוא הדיבור. דיין, כל זמן שאדם חושב מחשבות, המחשבות האלה נמצאות אצלו באופן אישי. נגיד אני עכשיו חושב כמה מחשבות, אנחנו לא מדברים על זה בינינו, זה נשאר אצלי, זה עדיין לא יתגשם, זה לא יתגלם, אין לזה שום השלכה במציאות. המחשבות הן מאוד רוחניות, הן מאוד מופשטות, הן מאוד ממעל המציאות. הן לא באות לידי ביטוי לא במציאות ממש, וגם לא אפילו בקשרי החברה, שהקשר החברתי מתחיל דרך הדיבור. רק שנייה אחת. הדיבור הוא בעצם השלב הראשון שבו האדם חושף למציאות את המחשבות שלו. ולכן ברור שכשאדם מדבר, בדרך כלל הוא מדבר לאדם אחר, כי האדם הוא יצור חברתי, והחברה האנושית היא מתקנת את המחשבות במציאות, היא מגשימה את המחשבות. השלב השלישי זה אחרי שהאדם חושב ומכוח המחשבה מדבר, אז הוא בעצם פועל, הוא בעצם עושה מעשה. אם כן, הדיבור הוא בעצם הכלי שדרכו אנחנו מחברים אידיאל עם מציאות. נא לא לשכוח מה שדיברנו בפעם הקודמת, זה בדיוק הנושא שלנו, היחס בין האידיאל לבין המציאות, בין בית המדרש לבין המחלות מחוץ לבית המדרש או בעולם הזה. אם כן, הדיבור הוא בעצם הכלי שדרכו אנחנו יכולים לחבר בין עולם מחשבתי רוחני רעיוני עליון לעולם גשמי פרקטי ממשי תחתון. זה הדיבור. לכן אדם שלא מדבר זה אדם שלא מתקשר. אדם שלא מתקשר זה אדם שיש אצלו פער גדול בין האידיאל לבין המציאות. לכן האדם הוא חברתי, והאדם מתקשר ברמה החברתית על ידי הדיבור. לכן הדיבור נקרא גם מלשון דבר, מלשון משמעות, יש לזה ערך, יש לזה חשיבות. אולי רק כדי להקצין את הדבר, ניקח אולי דוגמה הלכתית אחת. אישה לאחר לידתה מביאה קורבן חטאת. שאלה עתיקה מדוע, אחת התשובות, כי אישה בזמן הכאבים החזקים שהיא כואבת לפני הלידה, לפעמים, כנראה לא מעט פעמים, יכולה להגיע למצב שהיא נודרת נדר, שיותר היא לא רוצה ילדים. למה? כי הכאבים העכשוויים, הכאבים הפיזיים העכשוויים, מנטרלים את המחשבות העליונות המוחלטות. אני אומר את זה בצורה ציורית. כשיצא מהבית לחדר לידה, בלידה הראשונה, שאלו אותה כמה ילדים את רוצה? לפחות 10. כשהגיעו זמן הכאבים הקשים, אז היא נודרת חס ושלום, שיותר היא לא רוצה ללדת ילדים. על הפער הזה בין המחשבה האידיאלית שהייתה בה כשיצא מהבית, לבין הדיבור המקולקל שהיא עכשיו דיברה כשהיא נמצאת בעצם הכאבים לפני הלידה, על הפער הזה שהמעשה שהיא עושה, או יותר נכון הדיבור שהיא מדברת, לא נובע מהמחשבה העליונה שאלה היא שייכת, על הדיבור המקולקל הזה היא צריכה להביא קורבן חטאת. אם כן, החטא הוא בעצם יצירת הנתק בין המחשבה לבין המעשה על ידי הדיבור. וכמו שאמרנו יותר מפעם אחת, האיבר היחידי שהוא איבר פנימי וחיצוני בגופו של אדם הוא הלשון. חיים והמוות ביד הלשון. הלשון הוא ביטוי לדיבור. אנחנו מדברים גם דרך הלשון. הלשון זה האיבר היחידי בגוף האדם שהוא גם פנימי וגם חיצוני. אם צריך הדגמה, אני מוכן לעשות הדגמה. הנה, הוא פנימי, הפה סגור, הוא פנימי. הוא דומה לזה, הוא דומה בזה לאיברים פנימיים. והוא חיצוני. יכול לצאת החוץ. זה לא מצחיק. זה משל. משל למה? משל לדיבור. כלי הדיבור הוא הלשון, הוא בעצם ההופעה של הפנימיות בחיצוניות. לכן רבי יהודה, מדרגתו, היא מדרגה עליונה מאוד. הוא יודע לדבר. הוא ראש המדברים. ולא סתם ראש המדברים, בכל מקום. אפילו אל מול הרומאים, הוא יודע לדבר. בואו נגיד את זה בצורה מצחיקה. יש אחד שיודע לדבר, רק אל אנשים שהם בדיוק כמוהו. זה מה שיודע לדבר. ממילא גם יודע לחשוב, וגם יודע לחיות ולעשות. הוא מסתדר עם אנשים שהם בדיוק כמוהו. בוא לגור עם אנשים כמוך. זה סוג של אנשים כאלה. יש אנשים שהם יודעים לדבר, לאו דווקא עם אנשים שהם בדיוק כמוהם, כן בדיוק, אבל עם אנשים שהם קצת יותר, נקרא להם, שונים ממנו. ורבי יהודה הוא מדרגה עליונה מהבחינה הזאת, ראש המדברים בכל מקום. הוא יודע לדבר עם כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לפי אישיותו, תכונתו, תפיסתו, שאיפותיו. זה פלאי להיות אדם כזה. נא לא לזזל ברבי יהודה. יש נטייה לפעמים אולי לא להחשיב את רבי יהודה ביחס לזה ששיבח את הרומאים. הרב בן היה שם בסוגיה מסביר עד כמה מעלתו של רבי יהודה העליונה בכך שהוא יודע לראות את הטוב שנמצא בכל דבר. ממילא הוא יודע לשבח את הנקודה החיובית שיש בכל דבר. ורבי יהודה ידע את הבעיה שיש עם התרבות הרומאית וכל השפעותיה על המציאות. הוא מסכים עם רבי שמעון שכל מה שעשו לטובתם עשו, אבל גם הוא מסכים עם עצמו. כמה נעים ומשובחים מעשיה של אומה זו. רבי יהודה זה אותו החכם, אותה התפיסה, שיודעת לראות את הטוב הפנימי שנמצא בכל מציאות, וגם לזהות את הטוב הפנימי כי יוצא אל הפועל, ולמקד את הטוב, למקד את המחשבה ואת הדיבור ואת המעשה ביחס לנקודה הטובה. זה רבי יהודה. הוא עליון מאוד, רבי יהודה. אבל כמובן, מול רבי יהודה צריך שיהיה רבי יוסי. מול רבי יהודה ורבי יוסי צריך שיהיה רבי שמעון. כלומר, צריכים שלושה כיוונים, כמו שלמדנו בפסקה לפני קודמת, שלושה כיוונים. מי שיודע להצביע על השורש הפנימי ועל הביטויים החיוביים, מי שיודע לזהות את הקלקולים החמורים מהשורש הפנימי ובביטויים המעשיים, ומי שבמורכבות הזאת בין הפנים החיובי והביטוי החיובי לבין הרע הפנימי לביטוי של הרע הזה במציאות, הוא שותק, כי הוא לא מכריע. הוא לא שותק כי אין לו מה להגיד, אלא הוא שותק כי הוא מבין שבוויכוח בין רבי יהודה לרבי שמעון שניהם צודקים. זה רבי יוסי שותק. לכן ראש המדברים בכל מקום זאת הגדרה עקרונית מאוד. זה לא אדם שיודע לעבור מסך, אלא הוא יודע לראות את הערך החיובי שיש בכל דבר ולהיפגש עם אותה מציאות המקולקלת גם לפי הערך החיובי שלה. דרך אגב, עכשיו אנחנו מבינים מדוע הלכה כמותו. להיות אדם ששייך לאידיאלים גדולים ויודע איך למקד אותם במציאות העכשווית לפי האפשרויות השונות, כמובן בלי לוותר על פסיק של הלכה, אבל לפי המצבים המשתנים, ודאי שהלכה כמותו. רבי מאיר, לא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתו, כי דעתו כל כך מתוקנת, כל כך מדודה, כל כך אידיאלית, כל כך עליונה, כל כך מוחלטת, כל כך נחרצת, שהמציאות אין הכלי קיבול אל האמת שלו, כרגע לפחות, חוץ מסוגיות מסוימות שלמדנו אותן בשיעור אחר. אבל באופן כללי רבי יהודה רבי מאיר הלכה כרבי יהודה. למה? כי הוא יודע למקם את האמת האידיאלית של התורה לפי המציאות של הזמן והמקום המשתנה. מהמקום הזה רבי יהודה יוצא ראש המדברים בכל מקום, עליון מאוד. אז האם כל אחד מאיתנו הוא בחינת ראש המדברים? ודאי שלא. האם אנחנו צריכים להשתדל, ודאי בדור הזה, להיות כלים לכמה שיותר, נקרא לזה, רבדים באוכלוסייה הישראלית, בציבור הישראלי, כדי להביא דבר השם לישראל, כל אחד לפי כוחו, אם זה בתורה או בצורות אחרות של עבודה וכו'? ודאי. זה מדרגה גבוהה להיות ראש המדברים. להיפגש עם ציבורים שונים, עם מנטליות שונה, לפעמים ממש, בגילאים שונים, רקעים שונים, שאיפות שונות, וכו' וכו'. לא כל אחד יכול לדבר לכל אחד. רבי יהודה יחד. הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככזה. והוא כמובן חשף את הטבע הזה. בבקשה אליהו. לא, גל, סליחה. כן.
יש מצב כזה שאדם יש לו כישרון דיבור יותר מזכות מחשבה, ולהפך. זה לא תמיד זולך
ביחד. לכן אנחנו לומדים מניה. בוא נאמר ככה. יחסים בין אישיים לא לומדים באוניברסיטה. אתה מסכים איתי? דרך אגב, גם יחסים בינלאומיים לא לומדים באוניברסיטה. קודם כל, אדם צריך להיות בן אדם. יהיה בן אדם, תהיה בן אדם. כלומר, א' ב', תהיה אדם שמסוגל לפתח יחסים בין אישיים. אתמול היה יום לימוד חשוב, לא הייתי בו, בענייני חינוך. תארת החינוך והמחנך. אינני יודע על מה דיברו, אבל אני יודעתי, אחד הדברים שצריך לחדד מאוד בדור הזה, שהתהרה של החינוך והמתחנך מתחילה קודם כל בדברים הפשוטים. דהיינו, שהמחנך וממילא החינוך יהיו אנשים, וממילא זאת היא המגמה, ליצור יחסים, סליחה שאני אומר מילים כל כך פשוטות, נורמליים, בין אדם לזולתו. תהרת המחנך זה קודם כל להיות בקשר אמיתי, חיובי, טבעי, אמוני, אוהב, עם התלמיד, עם המתחנך, כמו אבא ובן. קודם כל. או לפני שאנחנו מדברים על אידיאלים גבוהים. כמו שהרב אלישע תמיד אומר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. צריך לשים פה פסיק. לעולם יהיה אדם. פסיק. קודם כל תהיה בן אדם. אחר כך, מכוח זה, ירא שמיים. לפעמים אנחנו נזרקים, קופצים, מדלגים אל ירא שמיים ושוכחים להיות אדם. לכן, זאת מדרגה גבוהה מאוד. לכן היחסים הבין אישיים הם חשובים מאוד. א' ב' זה היכולת לתקשר. עכשיו כמובן כל אחד והאופי שלו והטבע שלו, יש אנשים יותר מופנמים, יש אנשים יותר תוססים, יותר חריזמטיים, יותר חברתיים, בסדר. אבל כל אחד במקום שלו, בנקודה שהקדוש ברוך ברא אותו, א' ב' זה יחסים אנושיים. היכולת לדבר. גם אם לא מסכימים. גם אם לא מסכימים, מי ממש חייבים להסכים? בוא לא נסכים. אבל נוכל לדבר. לצערנו הרב, אני אומר כמשפט קצת חמור, לצערנו הרב, איבדנו את התקשורת. לא במובן שהמשפט הזה נשמע, איבדנו את התקשורת. אלא במובן שלפעמים אנחנו מגיעים למצבים שקשה לנו לדבר אחד עם השני, ונוח לנו לחיות יותר אחד ליד השני ולא אחד עם השני, גם אם אנחנו לא מסכימים. בואו נדבר באהבה ובאמונה, ניפרד כידידים בכל מחיר, בין אם אנחנו מסכימים בין אם אנחנו חולקים, מחלוקת נוקבת מאוד, אבל ניפרד כידידים. א' ב', בוא נדבר. אז רבי יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום. כמה הנקודה הזאת חשובה, בין אדם לעצמו, בין אדם לילדיו, בין איש לאשתו, בין אדם לקהילתו, בין אדם בין מפלגה למפלגה, בין עם ישראל לאומות העולם. יש לפעמים פרדוקס שאדם מסוגל לדבר עם אנשים מאוד רחוקים והוא לא מסוגל לדבר עם אנשים קרובים. נכון? כי זה מאוד קל להיות נחמד לאנשים רחוקים, מאוד קשה להיות נחמד לאדם קרוב. אז להבדיל מהאויב אפשר לדבר, אבל בתוך עם ישראל פנימה, בתוך המחלוקות הפנימיות הקשות שבתוכנו, קשה לנו לדבר אחד עם השני. אז איך אתה מדבר עם האויב אם אתה לא מדבר עם עצמך? איך אתה כזה נחמד בעבודה אם אתה לא יודע לדבר עם אשתך? כולנו חוטאים את החטא הזה. לכן יסוד הדיבור הוא יסוד חשוב מאוד. אדם יכול להיות שייך למחשבות עליונות ולמעשים מתוקנים, אבל את הכלי המחבר בין המחשבות לבין המעשים הוא שכח. דיבור, לדבר. דרך אגב, לעניות דעתי, כל מה שדיברנו עכשיו, זה צריך להיות, זו צריכה להיות אחת ההקדמות לאיגרת הרמב"ן. למה הרמב"ן מבסס את כל האיגרת שלו, שקשורה לטיפול במידות, בעיקר, כל האיגרת שלו הוא מבסס על יסוד הדיבור. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס וכו'. למה דווקא הדיבור? למה הרמב"ן לא התחיל במקום אחר? הרמב"ן מתחיל דווקא עם הדיבור. תתנהג תמיד לדבר לכל אדם ובכל עת. לדבר, הדיבור, יסוד הדיבור. אחד העקרונות של איגרת הרמב"ן זה דיבור. מכוח הדיבור אדם מגיע להסיר את הכעס, עד שהוא מגיע לענווה וכו', לכל מה שכתוב שם. הייתי שמח אם תעוררו קצת הערות באלף ובעין על הסוגיה הזאת. כן,
יש לי הרעי, יש לי שהוא שתק, הוא שתק בגלל שהוא הבין את השימוש של שתי העמדות הקיצוניות, או שאולי יש לי שתיקה ערך מצד עצמה. מדברים הרבה בשבח השתיקה,
בשבח, עוד פעם, מקובל לחשוב שהשתיקה הרבה פעמים היא תוצאה של טיפשות. כלומר, אדם שותק כשאין לו מה להגיד. אומר שם הרב בני הפוך, אדם שותק כשיש לו הרבה מה להגיד, רק הוא עדיין לא הכריע מה הם שיקולי הדעת. כלומר, אין לו עדיין הכרעה בתוך השיקולים השונים. שתיקה יפה לחכמים, רבותיי, לא כי הם טיפשים, כי הם חכמים. זה הפשט. שתיקה יפה לחכמים, מה התכונה של החכם? שיש לו צדדים שונים באותו נושא.
גם שתיקה רועמת צריכה לימוד.
ודאי, הפוך, דווקא שתיקה צריכה לימוד. כשאתה נמצא בסיטואציה, בואו נלמד משהו כולנו. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה נמצאים אנשים רציניים ודנים בנושא מרכזי, חשוב, בעל ערך, ואתה רואה תלמיד חכם בעל ערך שותק, השתיקה שלו צריכה לא פחות לימוד, אני לא רוצה להגיד יותר לימוד, מאשר הדיבור של כל האנשים האחרים שמדברים. למה הוא שותק? כנראה שיש נפקמינות, כנראה שיש כאן כמה צדדים שהביאו אותו לשתיקה הזאת. אנחנו מאוד מתרשמים מדיבורים, אבל השתיקה היא מאוד עליונה. שם הרב, זה כל כך יפה, כל כך אמיתי, איך הרב שם, הרי במחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו באחת מהמסילות האלה. אולי רובנו היינו מוצאים את עצמנו ברבי שמעון. רבי שמעון, יאללה רבי שמעון, אנחנו רבי שמעון, נכון? לאומני, קיצוני, הכל ברור לו, וכו'. ואנחנו נותנים אחד ושל מזלזל ברבי יוסי וברבי יהודה. מסביר שם הרב, לא. רבי יהודה ורבי יוסי, יש להם ערך גדול. הם ידעו את מה שרבי שמעון אומר. אבל למרות זאת רבי יהודה העדיף לדבר, ורבי יוסי העדיף לשתוק. וגם רבי שמעון יודע את מה שרבי יהודה יודע, ובגלל זה הוא מדבר. אבל רבי שמעון חשב שצריך לדבר הפוך. וגם רבי שמעון יודע את המורכבות שבגלל רבי יוסי שותק. אבל רבי שמעון העדיף לדבר. כלומר, יש כאן שלוש מסילות. שלושתן אמת. שלושתן נצרכות. הייתי אומר את זה אולי בצורה קצת, לא יודע אם היא מעשית כל כך, אבל בכל אחד מאיתנו יש גם רבי יהודה, גם רבי יוסי, גם רבי שמעון. גם בכל אחד מהם היה את שלושתם. המיקוד הוא אחד. אז המיקוד של רבי שמעון הוא רבי שמעון. למרות שרבי שמעון הכליל בקרבו גם את רבי יהודה, גם את רבי יוסי. המיקוד של רבי יוסי הוא רבי יוסי. למרות שהוא כלל בקרבו גם את רבי שמעון, גם את רבי יהודה. וכן הלאה. לכן חס ושלום, אם אנחנו נגיד, אתה יודע למה רבי יהודה דיבר ושיבח את הרומאים? כי הוא היה פוליטיקאי, הוא היה, כמו שדיברנו קצת אתמול בלילה, אומנות האפשר. אז הוא שיבח, הוא לא רצה להסתבך עם השלטון הרומאי בארץ ישראל. הנה, תראה מה קרה לרשב"י, שאמר כל מה שעשו לטובתם עשו, הוא צריך לברוח למערה שנים רבות. אז רבי יהודה ידע את ההשלכות והחליט שהוא מדבר לטובתם. חס ושלום, זה אותם אלה שאומרים את זה על, רבי, על רבן יוחנן בן זכאי, שאמר תן לי יבנה וחכמיה, והעדיף את כביכול את תקומת יבנה על חורבן ירושלים. חס ושלום לחשוב כך רבן יוחנן בן זכאי, כשמה שהגמרא מספרת עליו בסוף מסכת סוכה, מי היה רבן יוחנן בן זכאי? זה מאוד שהתחיל לחשוב ככה. אז רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, הוא יודע לעבור מסך בטלוויזיה. חס ושלום, זה רבי יהודה? מה פתאום? רבי יהודה זה אותו החכם שיודע לזהות את הערך הפנימי והביטוי החיצוני בצורה מדויקת החיובי שיש בכל דבר, ולכן הלכה כמותו. זה רבי יהודה. לא להקטין את רבי יהודה. רבי יהודה יודע לדבר עם מי? עם כל אחד. איך? מתוך האידיאל הגדול של רבי יהודה, אבל מתוך המקום הנחות אפילו של הרומאים. זה אומנות, אומנות במובן של האומן המתגלה בנו, לא רק אומנות באומן המתודי, באומן הפנימי הרוחני, באומנות האדירה.
זה נכון להגיד שמה שנותן את הכוח הדיבור, דווקא השתיקה, זאת אומרת שימוש לא אחראי בכוח הדיבור יכול להפחית מעוצמת וכוח המילים?
ודאי, לכן באמת הגמרא אומרת, בואו נאמר ככה, מה המצב הכי קשה לאדם בחיים? הסיטואציה הכי קשה לאדם בעולם הזה, המוות. המפגש הכי קשה של האדם עם החיים זה כשאין חיים. המפגש הקשה ביותר לאדם עם החיים בעולם הזה זה מה קורה כשהחיים נפסקים, מוות. אומרת הגמרא, אגרא דבאבלה שתיקותא, השכר של האדם שבא לבית האבל זו דווקא השתיקה. וגם שם הרב אומר בעניה אותו דבר בדיוק מה שדיברנו עכשיו. למה? כי מצד אחד יש כאן אובדן, בעולם הזה יש אובדן, אז אתה רוצה לבכות, לדבר על הקושי. מצד שני, אתה יודע שבעולם הנשמות והרושם שהנפטר ישיר פה בעולם הזה, החיים ממשיכים, גם בעולם הנשמות, גם פה. אז יש הרבה תקווה. ועוד כמה צדדים. חיזיון המוות הוא חיזיון מורכב. מצד אחד, פה בעולם הזה חיסרון גדול. מצד שני, הרשמים שנשארו בעולם הזה מהנפטר, והחיים שממשיכים לנפטר בעולם הבא, אם זכה, גן עדן בעולם הבא, אם זכה ויזכה, החיים הם הרבה יותר עליונים. אז מה אתה מדגיש? אתה מדגיש את המשכיות החיים ותגבור את החיים, או ממשיך את האובדן, את המוות, את החיסרון? אגרא דבאבלה שתיקותא. השכר של בית האבל, השתיקה. לפעמים אדם בא לבית האבל, חושב שהוא עכשיו צריך להיות הרב הראשי שייתן הסברים לאבלים למה הנפטר נפטר. איפה זה כתוב? אדם בא לבית האבל, צריך לשתוק. אם האבל מבקש שהאורח ידבר, ידבר. אבל השכר הוא דווקא השתיקה. כדי להסתרות דרכי השם. כלומר, בכל מקום, האדם נמדד בעיקר בשתיקתו. אומנם השתיקה של רבי יוסי אפשרה את הדיבור של רבי יהודה. לכן שלושת המסלולים האלה הכרחיים. בסדר? סוגיית השתיקה היא סוגיה חשובה מאוד. בבקשה.
האדם, זה שהם עשו את זה, זה אפשר להבין, כי הם
היו גדולי
עולם, אבל אנחנו
אנשים,
אני האדם הפשוט, מה אני
צריך לקחת? אני אדם יותר פשוט ממך, ואני לא אומר את זה כלפי חוץ. בוא נלמד את עצמנו. עשינו פעם איזשהו תרגיל באיזשהו מקום, שאדם יקבל על עצמו 5 דקות ביום, 5 דקות, כל יום, נגיד מהשעה 1 עד 1:05, 5 דקות, לא הייתי אומר לשתוק, אלא לחשוב לפני שהוא מדבר. תאמין לי, זה ניסיון לא קל. 5 דקות לחשוב לפני שאנחנו מדברים. שהדיבור יהיה תוצאה של מחשבה, ולא דיבור מהבטן. לא כתוצאה של נפעלות רגשית מהמאורעות של המציאות שמותחות עלינו, שמותחים עלינו. אלא כתוצאה מהכרה. בואו נעשה שנינו את הניסיון הזה. רק שנזכור שזה בין 1 ל-1:05. שזה לא יהיה בזמן של השיעור ולא בזמן שאנחנו ישנים. שזה יהיה בזמן אמת. מה אנחנו אנשים הקטנים צריכים לעשות? קודם כל להתרגל, לפני שמדברים לחשוב. ואז מלא נגיע למסקנה כנראה לא מעט פעמים שעדיף לשתוק. ואם יש לנו מה לדבר, נדבר. אבל נדבר בתכנים, בסגנון וכו', הנכונים. אני חייב להעיר עוד הערה, מה שמך? איך? יונתן, ברוך הבא. אני חייב להעיר רק עוד הערה אחת באלף. לפעמים נדמה שכשאדם מתקדם מבחינה רוחנית, אז הוא נהיה כאילו איזה אדם רציני כזה. קוראים לזה היום, החבר'ה, איבדת את חוש ההומור. אתה כזה כבד, רציני, מה קרה לך? פעם היית כזה ספונטני, מדבר, איזה מין גלשן על העגלים, משהו כזה. מה קרה לך? מה נהיית האדם שתקן כזה? השתיקה היא לא נובעת מזה שאני לא נחמד. השתיקה נובעת מזה שאני אדם שמנסה קצת יותר לגשת אל המציאות בצורה מכוונת. זה לא סותר את חוש ההומור, זה לא חושב את הספונטניות, את השמחת חיים וכו'. מה פתאום, חס ושלום. אבל קצת שתיקה. אנחנו חיים בדור שאי אפשר לשתוק. קשה לאנשים לשתוק. שים אדם 5 דקות בשקט, הוא נכנס לשיגעון. הוא נהיה משוגע. הוא חייב רעש בגזרה. חייב. מדליק את הרדיו. הולך למקום שיש רעש של אוטובוסים. 5 דקות שקט. אדם נכנס לאוטו. זה הזמן היחיד אולי ביום שיש לו אפשרות להיות בשקט. להקשיב לעצמו. לחשוב מחשבות. הוא לא מסוגל לשתוק. פעולה ראשונה שאדם עושה שנכנס לאוטו היא מדליק את הרדיו, היום כבר יש DVD. DVD כבר יש. שקט! לכן, הלוואי שנלמד את עצמנו, קצת שתיקה.
ואני אומר, כדי לומר דיבור,
כי כוח
הדיבור הרבה יותר חזק.
נכון, לכן אני אומר.
בדבר השם
שמיים נעשו. אתה צודק ידידי, לכן אנחנו אומרים שאנחנו יוצאים אל הדיבור מתוך השתיקה. אתה צודק ידידי, בדבר השם שמיים נעשו, אנחנו יוצאים אל הדיבור מתוך השתיקה. קודם כל אדם שותק. מתוך שהוא שותק, הוא מתחיל לדבר. ואז השאלה מה הוא מדבר, איך הוא מדבר וכו'. בסדר, ינון. ינון, כן? יונתן. יונתן, סליחה. כן. אתמול בלילה?
כן. אם בתקופה היא היה מקום לריבוי דעות ולפרשנות שונה של מציאות, ואפילו לדבר עם רומי, אם היום זה לא מציאות בריאה שיש גם ריבוי דעות וגם...
מציאות בריאה, רק היא צריכה לנבוע מבית המדרש של רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, זה הכל. זה לא לעניין לדעתי, זה עניין של עובדה. הדיבור עם המלכות הרומאית צריך לצאת מבית המדרש של רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. זה לא צריך לצאת מהמקום של אינטרסים שקוראים להם היום פוליטיים. זה צריך לצאת מהמקום של בירור אמיתי של תיקון עולם. מהמקום הזה זה צריך לצאת. לפני שנים רבות, אני אסביר את עצמי במילים יותר פשוטות. לפני שנים רבות, כשהתחילו הסכמי אוסלו, אמר הרב פרומן מתקוע, שחלק מהדברים אנחנו מסכימים, חלק פחות מסכימים, אבל אמר דבר מאוד אמיתי, מאוד עמוק. אמר, הטעות הפטלית של הסכמי אוסלו זה שחילוניים עושים שלום עם חילוניים. ולא מבינים ששורש הוויכוח הוא דתי, ולכן אם רוצים לדבר, אם הגיעו למסקנה שחייבים לדבר, צריכים להיפגש אנשי הדת עם במרכאות אנשי הדת שלהם, כי שורש הוויכוח הוא דתי. אז זה לא יעזור שראשי מדינה חילוניים בצד שלנו יעשו שלום ראשי מדינה במרכאות או עם במרכאות חילוניים בצד שלהם, כי זה לא שורש הוויכוח. ודאי, זה ברור. מה, אתה לא רואה? מה, לא קראת העיתון? לא קראת מה שראש הממשלה אמר אתמול? שלמרות הערכות החיוביות שלו שאפשר להגיע להסכם שלום תוך שנה, כולל ירושלים, אתמול בשעה טובה ומוצלחת, הוא הגיע למסקנה שכנראה בשנה הקרובה לא יהיה הסכם שלום עם הערבים. תודה רבה ראש הממשלה. ברור. משתקלת
המדינה עכשיו, אין לי אקטימיות בשום החלטה של...
אני אמרתי, אין לי אקטימיות? למה אתה מוציא ממני מילים שלא אמרתי? אתה רוצה לקחת אותי למקום הפוליטי שאתה אומר. אני לא ארד למקום הפוליטי הזה. זה לא שאין לגיטימיות, יש לגיטימיות, רק היא לא אמיתית. כל החלטה שלא נובעת ממקום תורני, פדיון שבויים זאת החלטה תורנית, זאת לא החלטה פוליטית. היה צריך לכנס את גדולי הרבנים שבעם ישראל ולהחליט מה עושים. וכולל היום עם גלעד שליט שבעזרת השם יחזור כמה שיותר מהר הביתה בשלום, על פי כללי ההלכה. ולא רק שנות, כמו ראיתי איזשהו מאמר השבוע, לא זוכר בשם מי. היום פוליטיקאים לא יכולים לעמוד בפני רגשות של הורים. מה שצריך להכריע זה השכל התורני. מה עושים? יצאנו למלחמה בלבנון כדי להציל שני חיילינו. נהרגו כ-120 חיילים. 123 חיילים. ועוד 30 אזרחים? לא זוכר. וכמה פצועים?
סך הכל 175 הרוגים.
כדי להחזיר שניים.
זה עניין של
עיקרון הרב. ודאי זה עניין של עיקרון, זה הלכה. לא הפוליטיקאי והפרשן בתקשורת יחליט. מי שיחליט בזה זה הלכה. שישאלו את גדולי הרבנים בעם ישראל. ישבו על הסוגיה ויחליטו מה עושים. וההחלטה הזאת, להבדיל כמו החלטות על זיהום אוויר, על פיתוח תעשייה, על איכות סביבה,
על הקמת עיר.
זאת החלטה של תורה, זאת לא החלטה של פוליטיקאים. עכשיו אתה שואל שאלה, האם כל זמן שהממשל בישראל הוא לא תורני, האם זה לא נקרא גאולה ואין לגיטימציה להכרעות שלו? לא זה דיברנו, זה בכלל הנושא שלנו. אז פה צריך ללמוד שסדר הגאולה מופיע בסדר הזה, וגם כשזה מופיע בשלב הראשון בבחינה של זרע בהמה, יש לזה לגיטימציה, אבל זה תהליך שצריך לעבור אותו ודרכו, ברור. אבל זה לא קשור לנושא. דן, אל תיקח אותי למקום מה שאתה רוצה. תעשה חסד איתי. תעשה לי חסד, תעשה איתי חסד.
אם יש
לך צורך,
ככה
לכיוון הזה,
בכל זאת, אז למה הרבנים שותקים?
הם לא שותקים.
הרבה רבנים שותקים.
אם הם שותקים אתה צודק, בית אסור לשתוק. בבקשה. רק רגע, ידידיה, בוא ניתן הזדמנות לעוד מישהו, מכילה ידידיה. כן, בבקשה. לא שומעים. לא הבנתי את המשפט שאמרת. אמרת, אני חוזר, הוא אומר, הרבה דברים שהרבנים נכנסים עליהם, זה לא המקום שלהם. מה זאת אומרת המשפט הזה?
זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה, יש
לך?
עמותה שרבנים עובדים בשחורה ובדלעותה, מעצבים להם חוברת, בסדר? סתם משמעות, מה קשור הרע והייצור של החוברת?
בוא נאמר את זה בצורה קצת שונה. הרב כותב את זה בכמה מקומות. בוא נחלק בין דעת תורה לבין אנשי מקצוע בתחומים מסוימים. הרבנים יקבלו מאנשי המקצוע את הנתונים. כשהאישה הולכת לרופא, היא צריכה לקחת מהרופא את הנתונים, האם הבדיקה שהיא עשתה השאירה אותה בתארתה כדוגמה, או חס ושלום, עשתה אותה טמאה. כרגע לתקופה הקרובה. את הנתונים, מה הרופא עשה, את זה האישה או הזוג צריך לקחת מהרופא. עם זה, הם הולכים לרב. הרב יפסוק את כללי על פי כללי הפסיקת ההלכה. עכשיו אני מסכים איתך שבדברים שאין להם השלכה תורנית, גם לא ברמה הישירה, וכאן אני נוגע בנקודה שלך, גם לא ברמה העקיפה, יכול להיות שעיצוב של דבר משדר דברים שרוח התורה לא נוחה ממנו. כמו אלימות, חוסר צניעות וכו'. תראה, בוא נאמר ככה, בוא נאמר את זה אחרת. נגיד שעכשיו צריך לרצף את כיתת אמונה, לזה רבנים לא צריכים להיכנס. רבנים יכולים להגיד, נראה לנו שאם המרצפות יהיו לבנות או בהירות, זה יקרין יותר אור לאנשים, מכון מהיר, ולכן לא כדאי שהמרצפות יהיו שחורות, כי שחור זה כבד, זה חשוך, זה עצוב. בסדר, סברה רוחנית, לא? אז מה, רק רגע, שנייה. מה שיש בו צדדים הלכתיים נקיים, נטו, ויש בו השלכות רוחניות במובן של הכיוון הרוחני, ודאי של רבנים חובה לומר את דבריהם. מה ש... איך לשים את הבלטה, כמה חול עומלת לשים מתחת לבלטה, זה לא קשור לרבנים. נכון, אתה צודק? לא, אבל בוא לא נהיה שקרנים ונאמר, יש דברים שגם אם כביכול הם לא נטו תורה, אבל יש כאן רוח התורה. אתה מבין מה שאני עונה? אתה מסכים איתי, אני חושב. המקצוע שלך זה עיצוב? המקצוע שלך הוא עיצוב? אתה יודע איזה השפעות, ואני לא צריך לספר לך, אתה יודע יותר טוב ממני, איזה השפעות, או הייתי אומר אולי שיותר חלק מזה, איזה תוצאות יכולות להיות לעיצוב אם אתה מעצב אותו מתוך אינטרס מסוים שאתה רוצה להדגיש אותו. אתה יודע מצוין. יודע הרבה יותר טוב ממני. כשאתה מצלם פלוני, אתה יודע שרק בזווית של התמונה, בחדות של התמונה, בהדגשים שבתוך הפנים אפילו של האדם, אתה יכול לייצר אדם חביב, סימפטי, שמקרין אור על האנשים, או אדם מאיים, כוחני וכו'. נכון או לא? אז על זה דיברנו. אתה צודק. אבל ברמה המקצועית, הרבנים זה לא העיסוק שלהם. הם לא למדו ריצוף. נראה לי, אני לפחות לא למדתי, לא שאני רב, אבל אני כרגע משמש פעם בזה, נגיד, לא למדתי ריצוף. אז אין לי מה להתערב. אבל להגיד אם הרצפה היא לבנה או שחורה, אני חושב שבזה אתה מסכים איתי.
אני יכול להזכיר, אני מסכם מאוד.
בסדר.
אני צריך להגיד לך, דווקא
רצפה
שחורה,
זה נביאה מתמיד. טוב.
אני
לא אגיד
את זה, לא. יש מקצוע,
הוא
למד
את זה. בסדר. טוב, היינו מתווכחים על זה.
זה
לא יכול להיות מציאות, לא. בסדר. טוב. נראה לי שרצפה שחורה זה לא היה כל כך נכון. אליעזר שואל, בתחילו אורחים וגדולי ישראל על מנת שדעת התורה תשמע באוזני מקבלי החלטות על גדולי ישראל, לשבת יחתיו ולדון בדברים אחרת, מי שחליט יהיה מי לא מעניינת אותו הלכה. נכון. לכן צריך כמה שניתן לחבר את כולנו, בפרט את גדולנו, ביחד. אסף מאור יהודה שואל, משה רבינו צריך לעזר את הארון לדבר על בני ישראל, האם אפשר להסביר את הכוונה? כן. כתוב בספרים שמשה רבנו דווקא בגלל עליוניותו הרוחנית האידיאלית היה קשה לו לתרגם את המחשבות העליונות שלו לביטויים במציאות, ולכן הוא היה צריך את אהרון שיעזור לו להיות הדבר. אז אם כן, אהרון ומשה הם חטיבה אחת, משה ואהרון וכהנה. אהרון ומשה הם חטיבה אחת, משה הוא יותר האידיאל האלוהי העליון, אהרון הוא יותר המוציא אל הפועל את האידיאל הזה במציאות. מה? אם אפשר לומר ככה, משה הוא תורה שבכתב, אהרון הוא תורה שבעל פה. טוב. מה? זה כתוב בספרים מה שאני אומר, זה לא המצאה שלי. טוב, כל זה רבותיי נקודת המוצא לרבי יהודה ברבי אלי. בואו נקרא טיפה כדי שניכנס לעניין לפחות. חן וכבוד אשר ייתן השם לחכמים וראשי הדורות. זה שהרומאים העריכו וכיבדו מתוך חינו של רבי יהודה את רבי יהודה, זה לא סתם שרבי יהודה רצה להיראות נחמד בעיני השלטון הרומאי ולכן הוא סינגר על מה שהם עשו ולכן הם מינו אותו להיות ראש המדברים. אנחנו לא פה בהלכות רייטינג בכלל, אנחנו פה בהלכות הנהגת השם בהיסטוריה. חן וכבוד אשר ייתן השם לחכמים וראשי הדורות, זה שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, קובע את סדרי הנשמות המופיעות בעולם בדור ובמקום, בדורות ובמקומות, בזמן ובמקום, זה לפי הערך של הדורות, זה לפי הצורך של הדורות. אז החן והכבוד שהקדוש ברוך הוא שותל בנשמות הישראליות המופיעות במהלך הדורות, זאת הנהגה אלוקית. זה לא אני נחמד כי אני רוצה להיות נחמד, אני נחמד כי הקדוש ברוך הוא עשה אותי נחמד, כי לצורך של הדור הזה צריך להיות בחינת ראש המדברים. חן וכבוד אשר ייתן השם לחכמים וראשי הדורות, הכל נהרך הוא מלשון ערך, לפי התכלית של הפעולה צריכה לצאת מהם על הכלל כולו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה, קובע את סדרי הנשמות. אז כשיש תקופה שצריך שיהיה מישהו שיודע לדבר אל הרומאים מתוך הערכת כבודם ומקומם, אז הקדוש ברוך הוא שתל את אותו אדם בדור, את רבי יהודה. זה לא, זה חשוב שנבין את זה. רבי יהודה הוא ראש המדברים לא כי הוא נובע מהמציאות המתוארת ומכוחה הוא נהיה ראש המדברים, הפוך, הקדוש ברוך הוא רוצה לקדם תהליך היסטורי מסוים, אז הוא שותל את רבי יהודה בדור, וממילא התרבות הרומאית הופיעה באותו דור, כי יש מי שיודע לקבל אותם ולדבר איתם, זה רבי יהודה. זה לא שהמלכות הרומאית הוציאה את רבי יהודה, בדיוק הפוך, רבי יהודה היה צריך להישתל בדור שהמלכות הרומאית הייתה צריכה פתרון. שאלה כאן, מה הביצה ומה התרנגולת? הקדוש ברוך הוא מסדר את סדרי הדברים. לכן חן וכבוד אשר ייתן השם לחכמים וראשי הדורות, זה שחכמים וראשי הדורות במהלך ההיסטוריה הישראלית הכלל אנושית מופיעים בזמנים שונים במקומות שונים, והם, אם אפשר לומר, מגלים חן וכבוד כלפי המציאות, כלפי אפילו הגויים, זה לא כי הם נחמדים, זה כי הקדוש ברוך הוא שתל אותם בדורות האלה לצורך הזה. הכל נערכו לפי התכלית של הפעולה הצריכה לצאת מהם על הכלל כולו. על כן, כל חלק וחלק מחלקי ההשלמה התורית, היות והקדוש ברוך הוא בעצם מנהל את ההיסטוריה כדי שהעולם יתוקן מבחינתו האלוהית התורנית בטבע, כל חלק וחלק, כל צד של השלמה שצריך להיות מתוקן בתהליך ההיסטוריה האלוקי שמופיע בטבע שלנו, על כן כל חלק וחלק מחלקי ההשלמה התורית ממילא מצריך הופעה של נשמות ישראליות מיוחדות המתאימות לאותו ערך, לאותו החלק שצריך לצאת אל הפועל, נוטל את רושם כבודו בעיני העם על ידי כל אותן הסיבות המזדמנות על פי אורחות ההנהגה העליונה. אז הקדוש ברוך הוא במרכאות ידע, במרכאות ידע, שיהיה דור של שלטון רומאי בארץ. הקדוש ברוך הוא ידע שכדי שיהיה בחינת דיבור עם השלטון הרומאי, כדי לקדם את תהליך ההיסטוריה דרך השלטון הרומאי הזה וחורבן ירושלים לתיקון עולם, צריך נשמה כמו רבי יהודה בעולם. כדי שתהליך הגאולה יתקדם כפי שהוא יתקדם, צריך נשמה עליונה כל כך כמו הרב קוק בעולם. כדי, אני מדבר עכשיו אל הצופים, וזה לא בהגזמה, כדי שעם ישראל יקבל את מה שמגיע לו בדורות שלנו, תורה שלמה, כוללת, גדולה, מהירה, אמונה, אהבה באמת, לא בסיסמאות. אז הקדוש ברוך הוא המציא את האינטרנט בעולם. הקדוש ברוך הוא המציא את האינטרנט בעולם כדי שיהיה ערוץ מהיר. ולא יש אינטרנט, אז בוא עכשיו לפחות נפתור איזה בעיה, ניצור ערוץ מהיר. הפוך. כדי שיהיה ערוץ מהיר, נוצר האינטרנט. כדי שיהיה רפואה בעולם, כדי שיהיה טוב בעולם, נוצר האינטרנט. זה לא יש אינטרנט מלוכלך, אז בוא נעשה איתו משהו חיובי, ניצור ערוץ מהיר. הפוך בדיוק. להיות והתורה צריכה להגיע לכל בית יהודי בעולם, אז הקדוש ברוך הוא המציא את האינטרנט. אז האם הלכלוך שבדרך שווה לקדוש ברוך הוא את הנקיות, את היתרון, את האידיאל, את תיקון עולם שנקרא לדוגמה ערוץ מהיר? הקדוש ברוך הוא קובע, כנראה שכן. כנראה ששווה לו. ככה צריך להסתכל על זה. לא יש אינטרנט בעייתי, בוא נפחות נקדש איזה נקודה. הפוך. הרב כותב מה שאמרנו עכשיו, גם במקומות אחרים. שכל ההתפתחות הטכנולוגית המודרנית של העולם, היא כדי להרבות תורה בעולם. אז ריבוי התורה הוא המנגנון. התוצאה היא התפתחות טכנולוגית. ככה צריך להסתכל על הדבר. לכן כמו שאנחנו מבינים את זה ביחס לאנשים, כמו פה רבי יהודה, זה נכון ביחס לתופעות. האינטרנט הוא תופעה. הוא תופעה, הוא... אני מתאר לעצמי שעוד יהיו מחקרים, כבר יש בטח, האם זה המצאת המאה, זה המצאת הדורות, כנראה שזו תהיה אחת ההמצאות החשובות ביותר, האינטרנט, לכל הטובה והברכה שאפשר להוציא מהאינטרנט הזה. לצערנו הרב גם הרבה קלקולים אפשר להתקלקל מזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הצד החיובי. אז הקדוש ברוך הוא מעורר את השכל האנושי להמציא כלי טכנולוגיה נקרא אינטרנט, כדי לקדש שם שמיים. שבדרך לצערנו הרב, כגודל הטהרה, כגודל האידיאל, כך גם גודל התאומה. כמו שהרב כותב הרבה מקומות, כגודל האור, גודל הצל. אדם עם אור גבוה, אדם, סליחה, עם גובה גבוה, אדם גבוה 1.90 מטר, הצל שלו ארוך. אדם 1.40 מטר, הצל שלו קטן, קצר. אז הצללים נמשכים לפי האורות. כגודל וכאורך וכגובה האידיאל, כך גודל, או יותר נכון עומק וכו', הצל. אז כגודל האורות, גודל הצללים. אז המהלך שהקדוש ברוך הוא מזרים בעולם, הוא ריבוי אורות. ריבוי האורות יוצר גם צללים. אור גדול יוצר צל גדול. אור גדול של מכון מאיר יוצר גם צל גדול. של קלקולים. ככה צריך להסתכל על ערוץ מאיר, ובאמת, מי שמשתתף כלכלית בערוץ הזה, בלי סיסמאות ובלי שיווקים, הוא מרבה תורה, אמונה ואהבה. דרך אגב, זה יכול להיות גם כל אחד מאיתנו. שני שקלים הוראת קבע. שני שקלים, מה קרה? שני שקלים בחודש, גם זה משהו. שני שקלים כפול 100, 200 שקלים, יפה מאוד. סימוכין
לצל, אנחנו מוצאים את זה בגדול צדיק א', יושב בסדר עלון.
בצל שווה עלונות, יפה. רק המשפט האחרון נסיים אותו, על כן כל חלק וחלק מחלקי ההשלמה התורית נוטל את רושם כבודו בעיני העם, על ידי כל אותן הסיבות המזדמנות, על פי אורחות ההנהגה העליונה, שלפי אותו הצורך, שיש במציאות, הסיוע שצריך להיות מסתיים מהסכמת האומה וכבודה. אז אם כן הקדוש ברוך הוא שתל את רבי יהודה בדור, כי הוא היה נצרך לדור. וממילא הופיעה המלכות הרומאית. וכולי. טוב, נמשיך בעזרת השם. שבוע הבא זה בעצם? פעם אחרונה, יום חמישי שבוע הבא כרגיל אנחנו לומדים. בעזרת השם. טוב, יישר כוח.